ויקל משה את כל עדיו בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. אומר רש"י, מה זה ויקל? אומר רש"י, ויקל משה, ויקל בלשון לאסוף, כן, הוא אסף את כל עם ישראל. ויקל משה אומר, למחרת יום הכיפורים, שירד מן ההר, אחרי פעם שנייה שהוא עלה על ההר, כן, והוא, פעם שלישית, סליחה, פעם שלישית, כן, פעם ראשונה עלה את רצון, פעם שנייה מי"ז בתמוז, עד ראש חודש אלול, כן, זה היה שהקדוש ברוך היה בכעס, ואחר כך עוד 40 יום מראש חודש אלול ועד יום כיפור, ואז הוא ירד, ב-120 יום בסך הכל. אז הוא אומר, למחרת יום כשירד מן ההר, והוא לשון יפעיל, שאינו אוסף, ויקהל אומר יפעיל, שאינו אוסף אנשים בידיים, אלא הם נאספים על פי דיבורו. בתרגומו, והכנס, בלשון לכנס, לכנס את כולם. אני רוצה להסביר. מה זאת אומרת בידיים? מה, הוא יאסוף 60 ריבו בידיים? מה? לא, אי אפשר. מה זה על פי דיבורו? מה העניין של דיבורו? אני צריך להבין, יש בשביל לארגן אנשים, לאסוף אנשים, יש שתי דרכים. יש דרך אחת על ידי פעולות, מה שנקרא פעולות שטח, מתארגנים. פשוט הולכים אנשים לפה, לשם, ועושים, מארגנים את כולם, אומרים, חבר'ה, יאללה, בואו, כולם. זה דרך אחת. אבל משה רבנו לא היה לו מערכת חיזה. חיזה זה, כוסים אותם, ברמקולים, אוטובוסים, כמו היום רוצים לעשות הפגנה, אז עושים ארגון, ומביאים אוטובוסים, מביאים זה, ואם גם משלמים כסף לאנשים שיבואו להפגנות, אז הכל ארגון חיצוני. משה רבנו, מילה אחת שלו, כולם באים. מה מעניין? הוא אומר משהו, כולם באים. ויקל. לא רק אז הוא יקל את עם ישראל, כל ההיסטוריה הוא מקל את הישראל. זכרו תורת משה. המילים של משה רבנו, כל אמירה שלו היא משפיעה על כל עם ישראל. אז זה מה שהוא אומר, ויקל, על פי הדיבור הוא מקיל אותם. היום מה שמאחד אותנו, עושים שבת, נכון? למה עושים שבת? בגלל מי? משה רבנו. קדש את יום השבת, זכור את יום השבת. הדיבור שלו הוא אוסף אותנו. כוח הרוחני, יש הבדל. כוח ארגוני וכוח רוחני. כוח רוחני הוא בעל השפעה גדולה מאוד. הוא אוסף את כל הנושא על פי דיבורו. מקיל אותם על פי דיבורו. זה מזכיר לי שהייתה פעם הלוויה של הרב שלמה זלמן אוירבך. הוא היה אחד מגדולי הפוסקים בזה. שנפטר לו לפני כמה שנים. אז היו אולי רבע מיליון איש, אולי חצי מיליון, לא, היו כל כך הרבה אנשים. אבל אף אחד לא ארגן את זה, כולם באו. בגלל שזה היה הרב שלמה זלמן, אז כולם אמרו, מה? תמיד חכם, כולם מתאספים. לא היה צריך לעשות פעולות ארגון, זה היה ספונטני, כמו שאומרים. אותו דבר, בגלל אישיותו, בגלל ככה משה רבנו, ועל פי הדיבורו, כולם מתאספים, כולם מתארגנים. אנחנו במסכת פאה. פרק ראשון, משנה ג' נותנים פאה מתחילת השדה ומאמצעה. רבי שמעון אומר, מלבד שייתן בסוף כשיעור. רבי יהודה אומר, אם שיער כלח אחד בסוף, סומך לו משום פאה. ואם לאו, אינו נותן אלא משום הפקר. טוב. עכשיו, צריך להבין את המשנה הזאת, אבל בשביל להבין את זה צריך לראות את ההקדמה של הרב קהתי. כתוב, שעיקר מצוות פאה להניחה לעניים בסוף השדה, שנאמר מפורש, לא תחלה פאת שדך לקצור. הוא מבא במקורות, בתוספתא או בגמרא, במסכת שבת, הוא מביא, אמר רבי שמעון, בשביל ארבעה דברים אמרה התורה להניח פאה בסוף השדה. למה צריך להניח דווקא בסוף השדה? א', מפני גזל עניים. מה זאת אומרת גזל עניים? שלא יראה בעל השדה הפנויה, שהשדה פנויה ואין עניים בה, ויאמר לקרובו אני, הרי זו פאה, מהר, ישלח לו אס-אמס, ואותה עד שלא יבוא עניים אחרים. בעל השדה יש לו עני קרוב, הוא אומר, יאללה, תבוא מהר לקחת את הפאה, אני משאיר, אני לקראת סוף קציר, סוף קציר השדה, כן? תבוא, ואז הוא גוזל את העניים האחרים. הפאה צריכה להיות לכל העניים, לא רק לקרוב משפחתו, אז זה סיבה אחת. אז... לכן עושים את זה בסוף שהעניים רואים כולם שהנה הוא הולך לגמור לקצור ואז הם כולם יבואו, לא רק הקרוב שלו. מפני ביטול עניים, שלא יהיו העניים יושבים ומשמרים, עכשיו מניח בעל הבית פאה. אם העניים יודעים שבסוף הקציר הוא ייתן, אז הם לא מחכים. אבל אם הוא צריך לתת באמצע הקציר, אומרים, כל רגע הוא יכול לתת. יש כמה זמן לוקח, 200, 300 דונם תבואה, אז הוא יחכה שם ימים שלמים, אני לחטוף את הפאה. אז הוא אומר, וואו, רק מתחיל לקצור את החטא, טוב, אני אבוא עוד שבוע, אני אבוא. ואז נקרא שהוא לא מבטל את העניים. עכשיו אני ארכן, אבל מתוך שנותנה בסוף, הולך העני ועושה מלאכתו, ובא ונותן את הפאה, והוא לא מתבטל. ג', מפני חשד. שלא היו עוברים ושבים אומרים, תבוא מהרה לאדם שלא הניח פאה בשדהו, זאת אומרת, אם זה מדובר באמצע, אבל אם זה בסוף, אז אומרים, לא, הוא לא הניח פאה, עדיין כי לא הגיע הסוף של השדה. שעוברים רואים גמר קצירו שהוא מחלה הכל, ואינם יודעים שכבר נתן פאה. אם הוא ייתן באמצע, אולי הם יגידו, הוא לא נתן, באמת הוא נתן באמצע, לכן אמרו מה שבטוח בטוח, שיניח את זה בסוף השדה. ד' מפני הרמאים, שלא יהיו אומרים, כבר הנחנו פאה. אמרו, איפה הפאה? בתחלת הקציר כבר הנחנו. אז שלא יהיו רמאים כאלה, אז שמו את זה בסוף. לא, הכל זה אותו עניין. לא, זה מפני החשד שזהו, אבל כאן הוא אומר הרמאים, שהבעל השדה הוא רמאי. איפה זה? הוא תמיד אומר, כבר עשיתי, זה משהו אחר. טוב, עכשיו נראה את המשנה. נותנים פאה בתחילת השדה במקום שמתחילים בו לקצור, ובאמצעה, בניגוד למה שאנחנו אמרנו כרגע. אנחנו אמרנו איפה נותנים פאה? בסוף השדה. וכאן המשנה מה אומרת? באמצע השדה, כן. מקום שמתחילים בו לקצור הוא באמצעה או באמצע השדה. כלומר, שלדעת תנא קמא, אף על פי שכתוב לא תכלה פאת שדך, אין זה מחייב להניח דווקא בסוף השדה. והיינו במקום שגומרים בו לקצור, אלא מותר להניח פאה גם בתחילת השדה או באמצעה. וכאן הוא מביא את כל הלימוד של הדבר. רבי שמעון אומר, הוא בלבד שייתן בסוף. הוא אומר, נכון, אבל בסוף שישיר. הוא יכול לתת גם מהאמצע, הוא יכול להשאיר גם בסוף. כשיעור אחד מ-60, דעת רבי שמעון היא שאומנם פאה שניתנה בתחילת השדה ובאמצע הדין פאה עליה שפטורה היא מן המעשרות, כי פאה היא פטורה מן המעשרות. כדברי תנא קמא, אבל אין בעל השדה יוצא בידי חובתו, אלא אם כן נתן בסוף זה אחד מ-60 מכל מה שנשאר בשדה, לאחר שנתן את הפאה הראשונה. רבי יהודה אומר, אם שיער כלח אחד לא צריך לתת, שיעור אחד לשישים לפי חכמים, אלא שיעור, הרי כלח אחד, זאת אומרת, שיבולת אחת, זה לפי התורה גם כן פאה, כי אין לה שיעור, הרי אמרנו לפאה אין שיעור. רבי יהודה אומר, אם שיעור כלח אחד, אם שיעור פאה אפילו קנה אחד של שיבולים בסוף השדה, סומך לו משום פאה. מצרף לכלח הזה מה שניח בשאר המקומות, בתחילת השדה, ובאמצעה בתור פאה, שכן מן התורה יוצא אדם אף בכלח אחד, והתורה שהקפידה ואמרה, פעת סבכה שייתן בסוף השדה. אבל חכמים שקבעו את השיעור של 1:60 לא הקפידו שייתן כל אותו השיעור דווקא בסוף השדה. לפיכך סומך לכלח זה שמאשר בקצה השדה כל מה שעניין במקומות אחרים, והם נהפכים לפעה. ויוצא ידי חובת פעה גם מן התורה וגם מדברי חכמים. ואם לאו שלא יניח בסוף אפילו כלח אחד, אז כל מה שהוא הפריש בהתחלת הקציר ובאמצע הקציר, אינו נותן בתור פעה, אלא משום הפקר. זה נהפך להפקר. מה ההבדל בין פעה להפקר?
מה ההבדל? זה רק להניח,
כרד כולם. יפה מאוד, יפה מאוד. כולם יכולים לקחת את זה. ואין איזה דין של הפקר. ואין איזה דין של פעה. עכשיו כבר.
כל הרב, זה
נשיאות
מעניינת. הוא נתן אחד, הוא יוצא דאורייתא, הוא עובר דרבנן.
האם הוא נתן אחד? כן. אבל כאן מדובר שהוא באמצע ובהתחלה נתן כן כשהוא. והאחד הזה הופך את כל זה לפעה. אם הוא רק נתן אחד, אז הוא לא, אז הוא עובר, הוא עושה דאורייתא, אבל דרבנן הוא לא מקיים. אחד לשישי. נכון. סוד השם נראה. הגענו לקראת הסוד. מה אמרנו? מה זה סוד השם נראה? ואתם דוחים? יש כאן מישהו יראה שמיים? אני לא אגלה לכם את הסוד. יראה שמיים הוא מייחד. הוא רואה הכל מאלוקים, הטבע, מה ש... מעבר לת... כל דבר, הכל זה בעצם, הכל אחד זה להצטרוף, זה האדם שיראה שמיים. זה תמצית כל הדברים מה שלמדנו, כן? שמיים וארץ, כל מה שאני מתחרב, כל ההיסטוריה, הכל, הכל זה מגמה אחת, זה האדם יראה שמיים. וכבירי כוח, נתבעים לברר ולהסביר, לאכול בכל כוח חוסן, בכל יפה, בכל מפעל, בכל תכונה, בכל אמצעי, כל יכולת וכל התעודדות וכל התעוררות רוח, בכל עת כושר ובכל תכונה אפשרית, לתמם את החזון העליון ההולך ומתגלה. זה החזון של אלפי דור אמצע אדם. זה האדם שהוא רואה בפרספקטיבה של אלפי דורות. כן, הכל משרת מגמה אחת. והיקפו הוא אותו ערום והשפל. אשר לעולם ולאדם, האחוז והרום והשפל של סגולת האדם. רום זה למעלה, שפל זה למטה. מחבר את הרום והשפל לסגולת העמים, לישון האדם. כי להשם אין אדם מכל שבטי ישראל. ברוחב הדעת, מעומק דרך ארץ, התייצרות לפני מלאכים, הבעת המבוקש האדיר בכל הבלטתו, שיעבוד המחשבה לרום העליון, והבעת הביטחון האלוקי בכל עזוז קודשו, הביטחה שהופעת הממלכה העליונה של אמרת השם לא תחסר את התגלותה בכל עת שתידרש הניסיות כולה היא מוכנה על צידה הם תכסיסיו. כל אלוקים חיים בהתגלותו מלבבות, הרי הוא עומד אחר כותלנו להיגלות בעולם בכל העולמים. כן? הכל דוחף יד השם. כל מה שקיים, הוא עומד אחר כותלנו, מעבר לאטום, הכותל לא רואים, אבל מעבר לכותל, הוא דוחף את הכל. שרפים הללו מביאים אורו של משיח, וחוכמת ישראל המנוחלת ינצח את העולם. תאתר את התורה באתרות עליונות, תאר את רפילי האמונה הכללית והפרטית, מכל סיבוכיהם, כאש מתאר וכבורית מחפשים, אור השלום בישראל יופיע, ואור התשובה יאיר את כל נאות יעקב, ומגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב, נשגב השם לבדו ביום ההוא. וקרוב הוא היום בידינו לקרבו, אומר, לא רק היום ההוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה לא רק הוא, הוא אומר, זה קרוב הוא בידינו לקרבו. בתנאי, רק אם נטה אוזן, לשמוע כל שיח קודש ואור תורת אמת, וחוכמת ישראל עליונה, תהיה לנו למורשה, פליטה, ומהרה בימינו, אמן. במאמר מאוד חשוב, למרות שהוא מאוד עמוק, אבל כל, חלק, לחבר את הכל. כל העבר, כל העתיד, כל הטבע, כל ההיסטוריה, הכל מתחבר ולא ירחק היום, אומר, הדברים האלה יתגלו לעין כל, והיום הוא יהיה השם אחד. הוא אומר, בידינו הדבר. איך? ללמוד תורה, לקיים מצוות.